פרק י"ח פסוק ח', זה בקורח, סוף קורח. כן, אני מביע בזה ייאוש מוחלט מכל הסיפור של החלונות, המיזוג וכו', זה לא יעזור. אז אני הפסקתי להעיר על כך, נתבשל וזהו. וידבר השם אל אהרון, ואני, הנה במדבר נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. מה הדבר הזה עושה כאן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח, מצווה שיתנו תרומות לאהרון ובניו. למה זה כאן?
פיצוי.
מה פיצוי?
פיצוי.
על מה? לא, אני שואל למה זה כאן? למה זה מופיע כאן? מה?
שאלה, שואל?
כן, אני שואל שאלה.
כביכול, בפסוקים הקודמים, כאילו יש
כאילו
כעס על שבט
לוי. יש כעס על שבט לוי בפרטים, בקודם. נו, ואז מה?
כאילו שם זה מין פיצוי.
פיצוי למי?
לאהרון.
לאהרון? אני לא מבין. היה, בפסוקים הקודמים היה כעס על שבט לוי, אבל לא היה כעס על הכהונה. אז זה שהוא נותן תרומה לכהונה, זה לא מפצה את שבט לוי. אתה איתי? לא, התשובה היא שזה חיזוק מעמדו של אהרון. מה? בגלל שהייתה לו מריבה עם שבט לוי, אז עכשיו צריך לגזור את הקופון, זאת אומרת להסיק את המסקנות המעשיות. יש השלכות מעשיות לניצחון במאבק. ההשלכות המעשיות זה ההעלאה של הערך של שבט הכהונה על ידי המתנות. אבל אם תשימו לב, אני קצת מקדים את המאוחר, בפסוק כף א', בפסוק כף א' יש מה שאתה אומר, כן? ולבני לוי, הנה נתתי את כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים, את עבודת אוהל מועד. אז מה שאתה אומר הוא אכן נכון, אכן מפסוק כף א', שפסוק כף א' ואילך יש בכל זאת פיצוי ללוויים. כלומר, אומנם הלוויים באו בטענה לא צודקת, אבל בכל טענה לא צודקת יש גרעין של טענה צודקת, וזה בא לידי ביטוי בין נתינת המעשר ושבט לוי. עד כאן מובן?
איך אתה יכול להגיד שזה לא פיצוי?
זה פיצוי, הם היו מתוסכלים. זה מה זה רק? אבל זה נותן להם כסף. מעשר זה הרבה כסף. אז זה פיצוי. כלומר, עכשיו הלוויים ורוצים, אומנם הם לא כהנים, אבל מעשר יש להם, אפשר לחיות עם זה. זה פתרת להם את בעיית הפרנסה. בכלל לא רע, נכון?
פיצוי שהם לא עושים את העבודה אחרת בתוך הארץ.
כן.
זה לא פיצוי נגד הכעס של
הלווים? זה כן פיצוי לכעס של הלווים. כלומר, הלווים מרגישים שהמעמד שלהם לא משהו. אומר להם משה, נכון, המעמד שלכם לא כמעמד הכהונה, אבל בכל זאת הרווחתם משהו. שווה. כלומר, הלוי הופך להיות משהו באמצע, בין הכהן לבין ישראל. טוב, אז נחזור עכשיו אחורה. פסוק ת', זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. עכשיו יש פה רשימה של מתנות כהונה ואחר כך מתנות לוויה. זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חתם ולכל השמה מה שישיבו לי. קודש קדשים לך הוא ולבניך. בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו, קודש יהיה לך. זה מה שנקרא שקודשי קודשים נאכלים בעזרה, לזכרי כהונה, נכון? זכרי כהונה, הם אוכלים קודשי קודשים. מה זה קודשי קודשים? איזה קורבנות אלה?
עולה.
מה?
עולה.
עולה אתה אומר, נכון, אבל הבעיה שהעולה לא אוכלים. אז מה נשאר לנו?
שלמים.
שלמים דווקא זה קדשים קלים. אבל זה קדשים קלים. אז זה לא, אז זה לא זה. מה אתה אומר? חטאת ואשם. נכון? זה מה שנשאר, נכון? איך אני יודע? זה כתוב, זה בדיוק מה שקראנו, פשוט אתם לא ממוקדים הבוקר. זה לך מקודש הקודשים מן האש, כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם. בסדר? עוד משהו אוכלים, שהוא קודש קודשים והוא לא בהמה, וזה המנחה. בסדר? מנחה? מה אפשר לעשות מהמנחה?
קוסקוס.
קוסקוס, נכון? כלומר, מגיע הכהן, אומר, איפה שיערי המנחה? מביאים לו קילו סולת, כבר עם השמן, והנה, יש לך פה משהו מן האשם, בדיוק עכשיו מישהו הביא אשם, יש לך פה איל שלם, יאללה, יש לך מה לאכול. איך אפשר לאכול את זה בלי ירקות? הוא מביא את הירקות שלו. הוא מביא את הירקות שלו לאן? למקדש, מבינים שבמקדש, בחצר המקדש, זה הופך להיות מטבח. זה, נכון, זה בדיוק איך שזה היה נראה. כלומר, היו בצדדים של העזרה, ביטנים, ושם היו מבשלים. היה שם מטבח שלם, שבו הכהנים היו אוכלים את המנחות, את האשמות ואת החטאות.
עד כמה הוא?
הסלט, כן, היו חותכים אותו שם. אפשר להביא אותו חתוך. לא משנה. במקדש, כל זה במקדש. שאלה שלך יפה. אתה אומר, איזו שחיתות? כלומר, בעצם מה זה האכילה במקדש? זה האכילה האידיאלית. בעולם הזה, מחוץ למקדש, כשאני אוכל, אני אוכל כי אני רעב, כי אני צריך להתקיים, כי בלי זה אני אמות. במקדש האכילה היא אידיאלית. כלומר, זה המאכל האידיאלי, במקום האידיאלי, באנשים אידיאליים. זה התיקון של חטא אדם הראשון.
והכהנים הגזימו.
מה הכהנים הגזימו?
כולם כאבי בטן יורם הבשר והכהן.
מסכנים הכהנים.
מה עם האידיאל? מה זה אידיאל
שם? כן, הכהנים היו נורא מסכנים. הם היו עם כאבי בטן, תולעים הכל. מרוב בשר. לא הייתה להם ברירה. זה לא שהם הגזימו, אבל הביאו להם קורבנות. הנה, בן אדם אומר, שמע, יש לי איזה 10 חטאות. אני מנצל...
אתה יכול את זה?
בדי שחייבים לאכול.
שיתאם מכל דבר.
מה זה איתם? ומה, ישרפו את השאר? יש מושג בהלכה בל תשחית דגוף העדיף. אתה צודק, אבל בקורבנות זה לא כך. כלומר, יש משהו דומה לזה, כל אחד מישראל זוכה לזה בשבת, נכון? מה אומרים בשבת? רצה והחליצנו. מה זה החליצנו?
כל גבר על...
החליצנו הכוונה תרפא אותנו. כלומר, אדם חולה ממה שהוא אוכל בשבת. כלומר, הוא עובר את הגבול. ולמה הוא עושה את זה? בגלל שצריך מסירות נפש על הקדושה. ולכן המסירות נפש העיקרית היא בסעודה שלישית כידוע. כן, בבקשה.
דיברו על עניין של הבעיה של כאבי בטן, בעיות עם הבעיים של הכהנים.
כן.
לא רק בגלל שהם אוכלים בשר, בגלל שהם אוכלים בלי נעליים. יחף על
ה... עוד יותר גרוע, כן. לא רק שהם אוכלים בשר, הם הולכים יחפים על רצפה קרה. נכון. נכון, אתה צודק. ממש לא נעים. זה עד כדי כך נכון שיש הלכה שהוועדה של הסנהדרין שבה קובעים את עיבור השנה אסור שהיא תכלול את הכהן הגדול, בגלל שהכהן הגדול הוא מעוניין שלא לעבר את השנה כדי שיום הכיפורים יצא כשעדיין חם, בגלל שכל היום כולו הוא מתהלך על רצפה קרה. עושים את החשבון שלא יהיה משוחד.
כן? מה?
כנראה שאפשר להישחד. דאגו, כן. היה שם בית המוקד, מדורת בית המוקד, שמדי פעם הכהנים היו הולכים להתחמם שם. טוב, במקדש שיבנה בעזרת השם, אינשאללה במהרה, יסדרו, חימום מן הרצפה, והכל יהיה מסודר ובסדר. הכל יהיה. לא, מיזוג אתה לא יכול. אתה לא יכול מיזוג, כי זה תחת כיפת הרקיע. כל העזרה. זה בלי גג. כן. אבל לגבי הרצפה אפשר לסדר משהו. בסדר? לפעמים כשאת מגזימים אז זה פתאום שורף. כהנים מתלוננים. כן. על כל פנים, צריך להבין את העניין. בשביל מה האדם הגיע לעולם הזה? זו שאלה טובה, נכון? בשביל מה אנחנו פה? מדי פעם כדאי לשאול שאלות כאלה.
אני פותח את השאלה עכשיו?
כן, אני עכשיו פותח את השאלה ואני גם אתן את התשובה מיד. אני פותח ומיד סוגר. כתוב, מה? ויצב השם אלוהים את האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מסקנה, האדם נברא בשביל לאכול. כלומר, היחס בין האלוהות לבין האדם הוא כאל אמא פולניה אל בנו, אכול בני אכול. או נגיד את זה אחרת, אנחנו חיים בשביל לאכול, לא אוכלים כדי לחיות. לא, זה בדיוק העניין. המטרה של החיים היא האכילה. אולי אני אסביר למה הכוונה. כשאדם, למשל, יש תפוז. תפוז מכובד ונאה על גבי העץ. מה מעמדו של התפוז המכובד הזה? הוא צמח. כן, אני אומר תפוז, זה יכול להיות מלפפון, כן? זה אותה מידה. אבל לקחתי תפוז בשביל הדוגמה, כן? זה יותר ציורי, יותר כתום. על כל פנים יש תפוז, מה? המלפפונים באים מעזה, מה שאין כן, התפוזים שלו. אתה אומר שגם התפוזים. אז למה להביא דוגמה מתפוז? למה להביא דוגמה מתפוז? סתם ככה, לא כדאי להאריך סתם בדבר כל כך שולי. זהו, זה באמת, זה לא יקדם אותנו בכלום, אז חבל לדבר כל כך הרבה על תפוזים. תפוז, מאפפון מצידי, תגיד, אני יודע, כרוב, לא משנה. על כל פנים, התפוז הוא צמח. האם זה טוב להיות צמח? זה לא. אבל היא הרבה יותר מכובד להיות אדם. אז כשאני אוכל את התפוז, אני מרומם אותו למדרגת האדם. בעצם יוצא שאני צריך לאכול את העולם כולו. נכון? אני צריך לרומם את כל ההוויה כולה, לאכול את כל ההוויה כולה, להפוך אותה למדרגה שלי. התפוז דווקא מסכן, הוא לא מבין את מה שאני מבין. לכן אני מבין את זה הרבה יותר טוב ממנו. עכשיו שאכלתי את התפוז, הוא אני. הוא חלק ממני ועכשיו הוא מבין.
אתה צריך לאכול אותו.
כדי לשתף אותו. לא משנה, כל דבר הוא אכילה. כל שותפות היא אכילה. למשל, אנחנו רואים דבר דומה בשלב הרבה יותר קדום של נפש האדם, זה כשהאדם הוא עובר. הגבולות של העולם של העובר, איפה הם? הדפנות של הרחם, נכון? זה גבולות עולמו. וכאשר הוא מתחיל את השהות שלו שם, הוא קטן מאוד. המרחק בינו לבין הגבולות של עולמו הוא גדול, אבל הוא הולך ואוכל את מה שיש בפנים, נכון? הוא הולך ומצמצם פערים עד שבאיזשהו שלב אין הבדל בין עולמו לבין עצמו, ואז הוא ממלא את כל חלל העולם שלו. הוא העולם. אז הוא יוצא מן העולם ההוא ומגיע לעולם יותר גדול. כולם אומרים מזל טוב, איך הוא דומה לסבתא שלו, ו רואים מסביב לו גבולות של עולם יותר גדול, הרקיע. עד אשר האדם אוכל את כל מה שאפשר לאכול, ואז הוא עובר לעולם הבא. מה? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. מכל עץ הגן אכול תאכל, כלומר אנחנו רוצים לאכול את העולם כולו. כל דבר אוכל את הכל. כלומר, החסה אוכלת את האדמה, הפרה אוכלת את החסה, האדם אוכל את הפרה. וישראל אוכלים את האדם, שנאמר, ואכלתם את כל העמים. כתוב בפרשת עקב. לחמנו הם. ואכלתם את כל העמים. עכשיו, איך אוכלים עמים? יש שתי אפשרויות. או בניצחון במלחמה, כשיש לך מלחמה, או על ידי הפנמה של התרבות שלהם. וינקת חלב גויים ושוד מלאכים תינקי. כלומר, זה עילוי הניצוצות, מה שנקרא.
לא, זה כבר לא בפועל.
או גיור, יש גם אפשרות של גיור, נכון. זאת אומרת, יש אפשרות לאכול. זאת אומרת ש... כן, ודאי שזה לא אכילה פיזית מסיבה פשוטה, כי ההבדל בין ישראל לעמים הוא לא הבדל פיזי, הוא הבדל לאומי. אז לאום אוכל לאום. כן. נראה לי כי מאחר ואין ישיבה בעזרה, הכהנים היו אוכלים בעמידה, האם זה נכון? לא, אני חושב שזה לא נכון. אני לא זוכר איך, אבל זה היה מסודר איכשהו. לא יודע.
מה ההבדל בין זה לבין שרשרת
טבע? זה בדיוק העניין, שרשרת הטבע יש לה פה מעלה. כלומר, השאלה היא, האם האדם הופך את התפוח אדמה לאדם, או שמרוב אכילת תפוחי האדמה, האדם נהיה צ'יפס? כלומר, זו השאלה, לאיזה כיוון זה הולך? האם אתה יורד אל מדרגת המאכל, או שאתה מעלה את המאכל אליך? עכשיו, בדרך כלל, יש באכילה שפלות. מדוע השפלות? בגלל ההזדקקות החיונית למאכל. זאת אומרת, אני חייב לאכול כי אם לא אוכל אמות. וזה עצמו שפלות נוראה. כלומר, דבר שהייתי צריך להעלות אותו, חתיכת לחם שהייתי צריך להעלות אותה, אני משועבד לה. לכן האדם מסתיר את העובדה שהוא אוכל. לכן, משל, אדם לא אוכל, רב לא אוכל לפני תלמידו. כן, כי יש איזה בעיה, יש איזה, איך לומר, גנות. מה? זה מגונה לראות שאני משועבד לטבע. זה השאלה, באיזה כיוון זה הולך? האם האדם נופל כלפי הטבע, או שהטבע מתעלה אל האדם?
אז להפך, אז להפך.
עכשיו, יש, לא, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה?
אם הוא עושה את זה, כנראה זה לא כזה מגונה.
לא, אני אגיד לך למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אתה רוצה שאני אגיד לך למה הוא עשה את זה? אז אני אגיד לך. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שבגלל שהאכילה היא דבר כל כך חשוב, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה תלוי בבחירה החופשית שלי. כלומר, הוא רצה שמה שלא יהיה, העולם יתעלה, ולכן הוא יצר לי את יצר האכילה, כדי שלא אתחיל להתווכח אם לאכול או לא. אבל המטרה היא לאכול בקדושה. אז יש מקום שבו אני מצליח, יש זמן שבו אני מצליח לעשות את זה, זה שבת. ויש מקום שבו אני מצליח לעשות את זה, זה המקדש.
מה זה לאכול בקדושה?
כלומר, שהאכילה שלי תהיה אידיאלית. למשל, לפי ההלכה, אם אני רעב, אסור לי לאכול קורבן. אם יש לי קורבן לאכול, אני צריך קודם כל לאכול פלאפל, לשתות כמו שצריך, ואז אני הולך אל המקדש ואוכל.
זה לא אכילה גסה?
זה לא אכילה גסה. אם אני כבר אכלתי יותר מדי, זה הופך להיות אכילה גסה. אני צריך להיות במצב שהאכילה שלי מפני האידיאל שבאכילה, ולא מפני התאבון שבאכילה. לכן, יש בהלכות פסח משהו שהוא תרתי דסתרי. מצד אחד, אסור לאכול בערב פסח אחרי הצהריים כדי שיאכל מצה לתיאבון. מצד שני, קורבן פסח נאכל על הסובה. זאת אומרת, אני קודם כל אוכל מצות, המצה אני אוכל אותה לתיאבון, אחרי שאני מלא מן המצה אני אוכל את הקורבן. כשאני כבר לא רעב. מה? לא, צריך שיהיה קצת תיאבון, אבל לא הרבה. כי אם יש הרבה, אז זה כבר הופך להיות אכילה מפני הקיום, צורכי הקיום. וזה דבר נורא. שאני נזר הבריאה, אני משועבד לחתיכת מאכל. מצד שני, צריך שזה לא יהיה דבר שאני אקוץ בו. לכן צריך שזאת תהיה אכילה אצילה. האכילה האצילה זה כשאני לא רעב, ואני עושה את זה על מנת להעלות את הדבר השפל ממדרגתו. וזה ההבדל. מה? בשבת לא אוכלים כרעבים. בשבת, פעם אחת, תלמיד אחד בישיבת מרכז הרב אכל אצל הרב ציודה בליל שבת. אז מילאו לו את הצלחת, והוא אכל כל מה שבצלחת. בקושי הספיק להרים את הצ'ופצ'יק האחרון שבצלחת, פתאום צלחתו שוב מלאה. הרב ציודה שם לו. טוב, מה עושה התלמיד? אוכל, אבל יותר לאט. רק גומר, טרח, פעם שלישית. אז הבחור אוכל קצת, ובנימוס ככה דוחף את זה קצת ככה עם האצבע. הרב ציודה אומר לו, למה אתה לא אוכל? הוא אמר, אני לא רעב. בשבת אתה אוכל כי אתה רעב? עד כאן דברי קודשו. כן? אגב, הרב ציודה היה צם כל השבוע, שיהיה לכם ברור. מה זה צם? בקושי אוכל פה שם, לא שם לב לזה. כן, יש פה שאלה. אם עבודת המקדש מתקנת את חטא האדם הראשון, מדוע לא אוכלים פירות במקדש, או לפחות מדוע לא תהיה אכילת פירות עיקר ולא אכילת בשר? ב' אם כך, הצורך לנשום יותר חשוב בעיני השם מאשר לאכול, שהרי אין אפשרות להימנע מכך אפילו לכמה שעות. מה העניין הנשימה ביחס לאכילה? טוב, מדוע לא אוכלים פירות בבית המקדש? משום שאנחנו מתמודדים עם האכילה היותר בעייתית. מה? פרות ולא פירות. מדוע? משום שכאשר אני אוכל פרה, יש פה בעיה מוסרית. אני נטלתי את החיים של מישהו אחר בשביל שאני אחיה. אבל יש פה בעיה מוסרית הרבה יותר כבדה. זאת אומרת, אני לקחתי פה מדרגת חיים מאוד מאוד רצינית, קרובה מאוד אל האדם. פרה זה כמעט בן אדם. מקווה שאף אדם לא נפגע פה. אבל בהודו זה אפילו יותר. כן? זאת אומרת, שהפרה היא קרובה כבר לעולמו של האדם. ואף על פי כן אני שפכתי את דמה. איזה זכות יש לי כאן? מי אמר שחייך חשובים יותר מחיי הפרה? ולכן, רק אם אתה ממש נעלה, אז אתה יכול לעשות את זה, ואז הפרה מושיטה את צווארה בכיף. לכן, עם הארץ, אסור לו לאכול בשר, כתוב בגמרא. למה? כי מה פתאום שהוא ישחט פרה? מי הוא כדי לקחת את החיים של פרה שהיא שווה הרבה יותר ממנו? מובן? ולכן במקדש אנחנו מתמודדים עם האכילה היותר בעייתית, יותר בעייתי מן הפירות. ולכן זה תיקון חטא אדם הראשון. עכשיו לגבי שאלת הנשימה, הנשימה זה מה שמפתח אצל האדם את התחושה של השייכות אל מחוץ לו. אני נושם, ברוך השם, ואז אני שייך אל מה שמחוץ לי. אני לא יכול לחיות לבד, אני קשור לאטמוספירה כולה. זה יוצר את הפתיחות המתמדת. אתה איתי? אם לא הייתי צריך לנשום,
לפי אותה שיטה גם הדג במים יש לו איזשהו,
נכון, הדג במים, הקשר שלו עם החוץ זה המים.
אז גם למת בקבר יש לי את הקשר שלו עם האדמה.
המת בקבר יש לו קשר עם האדמה. זאת אומרת, בוא נעשה לפי זה דירוג. המת מקיים קשר דרך האדמה, הדג דרך המים, והאדם החי דרך האוויר. יפה. מה הבעיה בזה?
ומה קיבלו אותם לתשובה הזאת?
אתה זוכר
על מה
שהוא שואל? זה בודח עונה לשאלה שהוא שואל. הוא שאל מה התפקיד של הנשימה. והתשובה היא, הנשימה מפתחת באדם את הקשר אל החוץ. בדיוק כמו שהמים מפתחים את הקשר של הדג אל החוץ. והאדמה, את הקשר של המת אל החוץ. כלומר, אני לא יחידה נבדלת משאר המציאות. יש ביני לבין המציאות קשר.
ונעבור עכשיו לאכילה, מה
האכילה
מקרבת?
האכילה, הוא רוצה שאני אענה. כן, יכול שתשובתך יותר טובה, אבל הוא רוצה שאני אענה. למה? ככה הוא בוחר. האכילה זה עילוי המציאות. זה לא רק הקשר, אלא זה העלה. אני הופך יצורים נמוכים ליצורים עליונים.
ולפיות השיטה של הרב שאנחנו מעלים, שהפרה מעלה את החסה והאדם מעלה את הפרה.
נכון.
כשאדם חוזר לאדמתו אחרי 120, מה קורה אז? הוא יורד לי?
בוודאי. כשאדם אחרי 120 חוזר לאדמתו, אז זה ביטוי לשפלות. מה זה הקושי שיש? לכן המוות הוא חרפה, אומר הרב קוק. זה סקנדל. היה צריך להיות שהכל יתעלה. אז מדוע שאדם בסוף ישוב אל האפר? זה לא בסדר. לכן אנחנו מצפים לתחיית המתים, כי אנחנו רוצים לעצור את השערוריה הזאת. חלק מה שאנחנו עושים אגב זה שאנחנו עצרנו את התהליך, את המעגל הטבעי, כי אנחנו הופכים חלק גדול מהחומר האורגני לפלסטיק, והפלסטיק כבר לא מתקלה. כן,
זה אז שאנחנו אדם נושם אוויר,
הוא
לוקח, הוא בעצם, הוא מעלה את האוויר.
כן, נכון.
הוא הופך אותו לחמצן.
הוא לא הופך את האוויר לחמצן, אני מצטער.
לא, לוקח, מעביר את ה...
דווקא כשאדם נושם, הוא לא הופך את האוויר ליותר טוב, אלא ליותר גרוע.
יפה, הוא מזהם אותו. אז לפי זה הוא מוריד את ה...
נכון. אבל יש מחזור, כן? או שתיים, CO2. או שתיים, CO2. כן.
לגבי הפירות,
אמרת
לדימה של...
לגבי
המה?
הפירות. הפירות, כן.
לא פירות.
פירות, כן.
יש הבדל בין הפירות לבין חיה. חיה היא לא רוצה
לדעת,
היא לא מראה לנו סימנים.
לא, לא שפרה לא רוצה למות, יותר קשה לה להסכים עם זה. אוקיי. כי היא רוצה לדעת מי יאכל אותה. כפי שאמר לי אחד מרבותיי, כששוחטים תרנגולת היא צועקת. אבל כששוחטים, כשמוצאים גזר מן האדמה הוא לא צועק. כי הגזר יודע שהוא בוודאות... לפחות יעלה למדרגת בעל חיים.
כן. פרי, שהוא לא
הוא
בצד
של העלים, ירוק עדיין. נו. כמו הסבר. כשהוא מוכן ובשל לאכילה, הוא מראה לך, הנה, אני פה, קצת.
כן, 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 ברור, ברור. אתה צודק. כלומר, גם הפירות נותנים לנו, כן. אתה צודק, אתה צודק. הבנו. אתה בעצם מראה את ההשגחה הנפלאה שיש בעולם החי, שהקדוש ברוך הוא סידר, שדווקא מה שצריך לאכול אוכלים, מה שלא צריך לא אוכלים, וכו'. הערה קטנה לגבי בעלי חיים. מסופר בילקוט שמעון שכאשר אליהו היה בהר הכרמל עם הסיפור המפורסם עובדי הבעל והקורבן לשם, אז כתוב שאליהו נותן להם, לעובדי הבעל, את הפר. מה הוא צריך לתת להם את הפר? אז המדרש אומר שהפר של הבעל לא רצה ללכת. אז עובדי הבעל קוראים אליהו, אומרים לו, אתה רואה, הוא לא רוצה ללכת, מה עושים? אליהו פונה אל הפר, שואל אותו, תגיד, מה קרה? מה לא בסדר? הוא אומר, זה לא פייר. אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס, הוא הולך להיות קורבן לשם ואני קורבן לעבודה זרה? אומר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. אמר הפר, בסדר, הלך. עכשיו, מזה אני לומד שני דברים. א', שהפר לשם לא התלונן. אדרבה, הם מבסוט. איזה יופי, אני קורבן לשם. דבר שני, זה הוכחה שהפר לבעל היה באמת פר. כי אני במקומו הייתי עונה, תגיד את זה לאחי. טוב, הרב דיבר על כך שנשלחו דווקא נשיאים. מרן סימן תקופה מונה את הימים שבהם מתענים, ושם בי"ז באלול מתו מוציאי דיבת הארץ. נראה לי שעובדי האינטרנט שלחו לכאן שאלה שלא שייכת לשיעור הזה, נכון? או שאתם רואים את הקשר? נראה לי שזה בטעות. מה? אז איך זה הגיע לפה? לא, השאלה הזאת לא שייכת לשיעור בכלל. הרב דיבר על כך שנשלחו דווקא נשיאים. לא, זה שאלה על שיעור אחר. על המרגלים, אבל זה לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא לשיעור הזה, כנראה שזה שיעור של מישהו אחר. בטעות, זה הועלה על הצג. כן.
הרב אמר צריך להסתיר את האכילה, הבנים מסתירים את האכילה. מה טוב בזה? הנה הרב שותה ליד הרב, מברך והכל בסדר, מזכה את הערבים, אם זה בצנעה ונימוס.
נכון, צודק. כן, רציתי להגיד משהו.
השאלה שלי, יש לי עוד שאלה.
רגע, הוא היה לפניך.
שדיברת לגבי התפוז.
לגבי התפוז, כן.
אדם שלא בירך על התפוז. איזה תיקון יש לי?
אדם שלא בירך על התפוז, זה תלוי. אם הוא אדם קדוש, אז הוא לא צריך לברך על התפוז.
הוא יכול לברך?
ודאי, כי עצם הקדושה שלו זה מעלה את זה. זה בגלל שאנחנו לא קדושים שאנחנו עושים כל הפעולות האלה. כן.
במקדש היו מביאים ביקורים, פירות.
אל תלמדו מזה הלכה למעשה. כן, מה אתה אומר?
איפה היו אוכלים את הביקורים?
איפה היו אוכלים את הביקורים? במקדש?
כן.
לא במקדש.
לא במקדש?
לא. הכהן היה לוקח את זה הביתה. כן, בבקשה.
מה לגבי אותם בעלי חיים שהם לא יכולים להתעלות
בדרך כלל? יפה. מה עם אותם בעלי חיים שלא יכולים להתעלות? למשל נמר. בעיה. מה יהיה עם הנמר המסכן? כן? מה? ויש בעלי חיים שבכלל אני לא בא במגע איתם אף פעם.
עושים להם תרופות. כל דבר יתקבל.
כל דבר אפשר לעלות, זה נכון. אבל יש גם מצבים... מה? ויש דברים שאני עוד לא יודע להעלות. זה הצער הגדול. זה הצער הגדול שיש אצל הצדיקים שהם לא יכולים לאכול את הכל. מצאנו על זה בגמרא במסכת חולין דבריה של צדקת בשם ילתה. ילתה הייתה אשתו של רב נחמן, והיא הייתה בעצמה הבת של ראש הגולה. אז היא אמרה לבעלה רב נחמן, אגב, היא הייתה גם טיפוס, כן, מסופר, היא הייתה טיפוס, קשה. בגמרא מסופר במסכת ברכות שרב נחמן לא שלח לה כוס של ברכה. אז היא שברה לו 400 חביות של יין. כלומר, הנזקים היו גדולים. מה?
אישה רצינית.
אישה רצינית, כן? אי אפשר לשחק איתה. אז בקיצור, מסופר מסכת חולין שהיא אמרה לבעלה, כל דאסר לן רחמנה שר עלן כבתי. כלומר, כל דבר שהקדוש ברוך הוא אסר, הוא יתיר משהו דומה. ואז שמה יש רשימה. אסר את הדם, יתיר את הכבד. אתה רוצה לאכול דם, תאכל כבד, אותו דבר. אסר אשת איש, יתיר גרושה בחיי בעלה. אסר אשת אחיו, יתיר את היבמה. אסר את הגויה, יתיר יפת תואר. אסר את החזיר, יתיר מוח שיבוטה. שיש לזה אותו טעם,
מה?
וכו' וכו'. שם יש רשימה של דברים. אסר את החלב, יתיר את העלייה. אז היא אמרה, בעינה למחל בשרה בחלבה. אני רוצה לאכול בשר בחלב. טוב, רב נחמן התחיל לפחד על החלב ועל הבשר שלו בבית. ואז הוא ציווה למשרתים לתת לה עטינים צלויים. עטינים של פרה. העטינים של פרה, יש לזה טעם של בשר בחלב וזה קשר. בסדר? עכשיו, למה הגמרא מספרת לנו את זה? שתי אפשרויות. או לספר לנו שילתה הייתה סתם גרגרנית, או להגיד לנו שילתה הייתה אידיאליסטית. היא אמרה, לא יכול להיות שיש טעם במציאות שלא ניתן לעילוי. אז אני רוצה את העילוי הזה. בסדר? אז מה שאתה אומר, מה נעשה עם הנמרים? אז או שנמצא דרך לאכול נמרים, או שנצטער עד שנמצא את הפתרון. נאמר במזמור קוף ד' בתהילים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. שים לב, מאיפה הם אוכלים הכפירים? מהטרף או ממה שהקדוש ברוך הוא נותן להם? הם אוכלים מהטרף. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. הם היו רוצים לבקש את המאכל שלהם מהקדוש ברוך הוא. הם היו רוצים לצאת מהקליפה של הפראיות הזאת, של חוקי הג'ונגל. אבל זה עוד לא אפשרי. בינתיים הם שואגים לטרף. בסדר? זה התסכול של הצדיקים, מה שאתה אומר. כן.
עוד שאלה, אני מדבר על אכילת בשר, זה לא היה חלק מהבריאה, האדם הראשון...
האדם הראשון לא אכל בשר, למה? הוא עוד לא היה מסוגל לזה. הוא עוד לא הגיע למדרגה שהוא יכול לאכול בשר. מדוע? בגלל שהוא נברא לבדו, בעלי חיים נבראו לבדם. מה שאין כן בימי נוח, נוח הציל את בעלי החיים. אז אומר הרמב"ן, הצלתי אתכם, תנו לי מס, מגיע לי אחוזים, מותר לי לאכול. מה זה אומר? זה אומר שמאותה שעה ואילך התגלתה ההדדיות ההרמונית בין האדם לבהמה. יוצא לפי זה שמה שקרה אחרי המבול היה עילוי.
אני שמעתי תשובה אחרת.
אני יודע שמעת תשובה אחרת. אבל אני כאן מסביר לפי התשובה שלי. יש פה שאלה. אם כך, הקניבלים צדיקים? תשובה? לא. הקניבלים רשעים. מדוע? גם שהם חושבים שהאדם הוא בהמה. כלומר, הם אוכלים את האדם, לא על ידי אכילת האדם שבאדם, דהיינו, החוכמה והתכנים הרוחניים שבאדם, אלא הם אוכלים את הבשר שבאדם. כלומר, הם חושבים שהאדם אינו אלא בשר. אז זה ההסתכלות המשפילה לנפש האדם.
הם קראו אדם בהמה
דרשי השם. נכון, זאת אומרת, השאלה היא כזאת. כשאני בא לאכול, זה כמו השאלה של הקורבנות. מדוע לא לעשות קורבן אדם? מה אתם אומרים? כי אם אני שוחט אדם, זה סימן שהאדם אינו אלא בהמה. ברור?
לא, בזכות פעם שיצחק אחר איש.
אבל כן, יצחק היה מוכן להישחט. לא, מה קרה? אז מה נשחט? מה הוא קרב מיצחק? הכוונה שלו. והכוונה זה העולם האנושי שלו. את זה הוא באמת הקריב, לכן הוא היה עולה תמימה. ומה עם הבשר של יצחק? אפשר עיל במקום אותו דבר. בסדר? כן.
לפי זה, אז תנין שאוכל דורף אדם, עולה למדרגת אדם?
לפי זה, תנין שאוכל אדם, יפיל את האדם למדרגת תנין. מובן? שוני, זה כל ההבדל. טוב, אז מה, כל זה כן לגבי הקורבנות של שנאכלים על ידי הכהנים. כלומר, הכהן מגיע לפסגת הבריאה בזה שהוא אוכל סעודה בתוך בית המקדש. עד כאן מובן? טוב. לכן פסוק י' בקודש הקודשים תאכלנו. כל זכר יאכל אותו, מקודש יהיה לך. וזה יהיה לך תרומת מתנם לכל תנופות בני ישראל, לך נתתים, ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, כל טהור בביתך יאכל אותו. כל חלב יצהר, וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ייתנו לשם, לך נתתים. כאן אנחנו עוברים, כן, לתרומה לא של בעלי חיים, אלא של הצומח. דגן, תירוש ויצהר. ביקורי, עכשיו הביקורים, כל הפירות. כל אשר בארצם אשר יביאו לשם, לך יהיה. כל טהור בביתך, יאכלנו. כל חרם בישראל, לך יהיה. אתם רואים את ההדרגה? אנחנו יוצאים ממעגל המקדש, עוברים אל השדות, בשדות דגן תירוש ויצהר, שזה מאכל הבסיסי. אחר כך אנחנו עוברים אל מאכל לא בסיסי, הפירות, כלומר ביקורים. ואחר כך אנחנו עוברים למאכל שאין בו הבדל בין קודש לחול, החרם, כולו קודש. למשל, העושה כל שדה הוא תרומה, אינה תרומה. כי צריך, כדי להגדיר את הקדושה של התרומה, חול לעומתה. לעומת זה בחרם, הכל קודש, זה בסדר. כן. בבקשה.
מה ההבדל בין המילה החלב?
כן.
חלב של הכליה
אותו דבר. חלב מציין כל דבר מובחר.
מובחר,
כן. אז בבהמה, איפה שזה מאוד שומני, זה מובחר. כמו כן גם, המובחר שבדגן תירוש ויצהר נקרא חלב. כל חרם בישראל, לך יהיה. כל פטר רחם, לכל בשר אשר יקריבו לשם באדם ובבהמה, יהיה לך. כלומר, אתה יכול לאכול מכל זה. חוץ מלאכול בכורות של אדם, אל תעשה את זה, אלא יש פדיון. אך פדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. הרב ציודה זצ"ל, שהכהן, כשהיה עושה פדיון הבן, לפני הפדיון היה אומר, סוף סוף הזדמנות להרוויח קצת כסף. למה הוא היה אומר את זה? הוא היה אומר, זה הכסף הקשר ביותר שיש, כיוון שהתורה היא זו שנתנה אותו. כסף של שדכנים זה לא כתוב בתורה, אבל כסף של פדיון הבן זה כתוב בתורה. זאת אומרת, כשהכהן מקבל את החמישה סלעים, הוא בעצם מעשיר, הוא נוגע בכסף, והכסף הזה טהור. לא כמו הכסף של המסחר, שתמיד דבק בו משהו מן ה... אתה אומר, מהתחרות, מהקנאה, שנאה ותחרות שיש במסחר. זה כסף קשה. ובדויו, מה? בבקשה, זה אני.
ממשיכים בשאלה הקודמת שלי.
כן.
החלב של הצומח כנגד החלב של הבהמה. אנחנו לא אוכלים את החלב של הבהמה.
נכון.
זה אומר שאנחנו לא יכולים
לאכול? החלב של הבהמה הוא למזבח. המזבח אוכל את זה. המזבח אוכל, כן, בדיוק. הוא במדרגה כזאת שהוא מסוגל להעלות את החלב בקדושה. בסדר? הלאה. הכהן הוא קצת מזבח, כי הוא אוכל את החלב של דגן תירוש ויצהר. זה אותו הדבר. אותו הדבר, נכון. ופדויה, נכון, אבל זה המובחר, כי זה אתגר הקדושה יותר גדול. ופדויו מבין קודש תפדה, בערכך כסף 5 שקלים, בשקל הקודש 20 גרה הוא. אך בחור שור, או בחור כסף, או בחור עז, לא תפדה קודש. אז מה עושים עם בחורות? מקריבים אותן. את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר, אישה לריח ניחוח לשם, ובשרם ילך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה. אז מה עושים היום?
שותפות עם גוי.
עושים שותפות עם גוי, או מחכים עד שיפול מום וכדומה. כן. הערה, רבנו, גם בכסף פדיון הבן יכולה להיות מחשבה של טובת הנאה לכהן זה ולא לאחר, כי יש לאב אינטרס וכו'. כך לדעתי שלדעתי זה לא מוכרח שזה הכסף הכי נקי. נכון, אבל גם הכוונות הלא טהורות שמצטרפות אל הכסף הזה הן בטלות לעומת הקדושה של המצווה שיש בכסף הזה. כמו שאם אדם למשל אומר, איזה יופי, היום שבת, סוף סוף נוכל למלא את הכרס. נכון, זה מחשבה לא הכי טובה, אבל זה בטל לעומת האינטרס שיש לנו מעצם עינוג השבת שהוא מצווה. טוב, ובשרם יהיה לך, ככה זה התנופה, וחושוק הימין יהיה לך יהיה. כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל לשם. אז פה על מה מדובר? כבר מדובר ב... ואפילו ב... נכון, זה בקודשים קלים. כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל לשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, ברית מלח עולם מלפני השם לך וזרעך איתך. ויאמר השם אל אהרון, בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם. אני חלקך מנחלתך לבריאות בתוך בני ישראל. מה? מה היה חטא? מתי היה חטא בני קורח? נו, אז מה השאלה?
אחרי שיש משכן, אחרי שיש משכן,
כי אז דיברנו שאתה מסתדר. מה זה קשור לחטא קורח? זה רשימה של מתנות כהונה, לך תדע מתי זה נאמר.
דיברנו על כך שזה לכאורה התוצאה של מעשה קורח, אז לכאורה צריך להיות גם
מתחת אחריו. ומה? זה צריך להיות כתוב מיד אחריו, זה הכל. עכשיו, לגבי הכהן נאמר, כן, נו, דבר.
הפסוק האחרון, אני חלקך ונחלתך.
נכון.
אם זה עובר, דיברנו קודם שהמלווים צריכים ביצוע.
כן. כן, ודאי. כדי שאני אהיה חלקך ונחלתך, אני צריך לפתור אותך מדאגות הפרנסה, כדי שתוכל להתעסק במחשבות.
זה לא רק ההגדרה של
התיקון שלך, וגם עכשיו הפסוק הזה, אני חלקך ונחלתך, מובא על ידי הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, נכון? פרק י' ג' איפה זה? נו, איפה שמת את זה? הנה שמיטה ויובל, פרק י' ג' הלכה י' ב'. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני, זה בדיוק מה שכתוב כאן, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה בתוכה. מה זה חלק? אפילו בביזה. זאת אומרת, אתה לא מקבל לא מקום בארץ וגם לא ביזה. מפני שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר, ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר, אני חלקך ונחלתך. הנה, הרמב"ם מביא את הפסוק הזה בהקשר הזה. זאת אומרת, מה זה שהשם הוא חלקו ונחלתו? הכוונה שהוא עוסק כל ימיו בדעת אלוהים, ולכן מה מעניין אותו, במה הוא משקיע את מחשבתו? בקדוש ברוך הוא. בסדר? חלקך ונחלתך. עכשיו, זה נאמר לגבי הכהנים, נכון? מה לגבי מי שלא כהן?
יעבוד.
נכון. אבל בכל זאת, אומר כאן הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם. מה זה מכל באי עולם? כולל? אפילו יהודים, נכון? גם יהודים כלולים בזה. אבל גויים. כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. מעניין מפה הרמב״ם לקח את הביטוי הזה, שאדם פרטי שמחליט להשקיע את ימיו בדעת אלוהים, הוא נתקדש קודש קודשים. ביטוי קשה. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. כן, הוא דומה לכהן גדול לפי זה. כן, הרי זה נאמר לאהרון, אני חלקך ונחלתך, נאמר לאהרון שהיה כהן גדול. אז גם פה הוא נותן ביטוי הדומה לכהן גדול, נכון? להבדילו קודש קודשים, נאמר על אהרון. אז גם פה זה אומר שאותו אדם הוא כמו כהן גדול מבחינת מדרגתו האישית, כנראה לא יכול לשרת במקדש. על ידי שהוא פרק מעל צווארו עול חשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, ונדבר רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו.
אז השאלה למה זה לא יופיע בלכות תלמוד תורה במקום
פה? כי זה לא קשור ללכות תלמוד תורה.
אז מה זה להיבדל?
הוא עוסק בדעת אלוהים, שזה מעשה בראשית ומעשה מרכבה,
שזה לימוד תורה.
לא,
הוא חושב.
נכון, הוא יושב וחושב, וזה לא לימוד תורה, זה הלכות יסודי התורה. הלכות תלמוד תורה ברמב״ם זה מופיע אחרי הלכות יסודי התורה והלכות דעות, אז באות הלכות תלמוד תורה. משמע שמה שכתוב בהלכות דעות זה משהו אוניברסלי ששייך לכל אדם באשר הוא אדם, בלי קשר לתלמוד תורה.
סוף מעשה במחשבת
יחילה, זה רבי שלמה אלקבץ. מה?
מה הבחור הזה עושה?
הוא עוסק בדעת אלוהים, הוא חושב מחשבות, מברר בדרכי החוכמה את האמת. קוראים לזה פילוסוף. כן. מה? היה אגוי אחד כזה בשם טלס. טלס היה פילוסוף, חי 100 שנה והיה רווק. נו, מה הוא עשה 100 שנה? חשב. נכון. אם הוא מגיע למסקנה אמיתית, אם הוא מגיע למסקנות מוטעות כמו טלס, הוא לא מתקדש קודש קודשים.
למה?
כי הוא מגיע לשטויות. מה, זה נקרא לדעת את השם?
הוא לפחות
נמצא. הוא מנסה. בסדר, כל הכבוד. מחשב, כוונה טובה. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. עכשיו, איך הבן אדם הזה יחיה, תגידו לי?
זה לא
ימשיך. איך מה עשית? מה הוא יעשה? ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים ללווים. יש לכם דוגמה של מישהו שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו בפרנסה?
אישה
שולחן ארוך.
מה שולחן ארוך? אני כבר יודע פשוט, רבי שמעון בר יוחאי, נכון? 12 שנה במערה, הקדוש ברוך הוא מספק לו מה? חרובים ומים. זאת אומרת, אם אתה מוכן, תראה, אין תן לך, כמה אתה צריך? 2 טונות חרובים. כמה זה כבר עולה? עכשיו שם בכלל זה גדל מעץ חרובים של הפקר. אז אם אתה מוכן, אורגני, אם אתה מוכן לאכול חרובים ומים, אין בעיה. שימו לב שהרמב״ם פה לא דיבר על הכולל. הוא גם לא דיבר על זה שאשתך הולכת לעבוד. הרמב״ם לא ידע שאשתך הולכת לעבוד, כי הוא כתב בכתובה שהוא יזון ויפרנס וכו', נכון? אז גם היא אוכלת חרובים, מתחלקים בחרובים.
גם הגמרא
אומרת
שלא כל אחד
הוא רבי שמעון בר יוחאי. אני אומר, אבל שימו לב שפה לא כתוב שמטילים מס, לא כתוב כאן שמטילים מס על החברה לפרנס אותו.
אבל יש פה בעיה,
הרב,
יש פה בעיה
שהתחלת
עם בעי עולם, וסיימת עם רבי שמעון בר יוחאי.
זה דוגמה.
דוגמה.
גם רבי שמעון בר יוחאי הוא בעי עולם.
זה דוגמה שהגמרא אפילו אומרת, אין, כרבי שמעון...
עכשיו יש לי שאלה אחרת. האם האיש הזה יוצא למלחמה או לא?
לכאורה
לא. לכאורה כן.
לא, זה לא יוצא למלחמה.
הרי לא כתוב שהוא פטור ממלחמה. כתוב, שבט לוי הוא פטור ממלחמה. ולא רק שבט לוי בלבד הוא כזה, אלא גם מי שנדבה רוחו אותו, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותו, במה? מה? כן, אז יש המשך לדבר, רק רגע. כמו שזיכה לכהנים הלוויים, הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. כלומר, הרמב״ם מביא כדוגמה לאדם כזה את דוד המלך. דוד המלך עשה מלחמה או לא?
כמה מלחמה? דוד המלך אכל רק חרובים?
מה?
דוד המלך אכל רק חרובים?
דוד המלך, האם הוא אכל רק חרובים?
אכל ממש טוב.
אכל טוב? איך אתה יודע?
כי הוא היה המלך.
אז מה אם הוא היה מלך? הוא יכול לאכול טוב. אבל דווקא הגמרא אומרת שדוד המלך לא היה ישן.
זה סיפור אחר, כי הוא היה לא...
אז מה זה טוב שאתה אוכל אם אתה לא ישן? יותר גרוע, אתה אוכל טוב, אתה עייף. אלא מן הסתם שהוא לא אכל הרבה, ודוד המלך עשה 18 מלחמות.
איך הוא מלחם בלי לא לאכול טוב?
אז הוא אכל מה שצריך כדי לצאת למלחמה, יאללה, אתם צריכים שאני אפרט לכם את הכל.
זה כאילו זה לא... זה סיפור, אני נשמע לא הכי סביר.
למה?
של הבחור הזה שיושב לו, חושב עכשיו את אלוקים, ומקבל את החרובים שלו, והכל בסדר, וזה יופי, וכל מה שהוא
נדבק. והוא יוצא למלחמה.
יוצא למלחמה, כן, כאילו, וואלה, אתה מכיר
בכלא? יש מעט, לכן אומר זה, זה משהו מיוחד. זה מה ש... עכשיו, מאיפה הרמב״ם לקח את כל זה?
מאריסטו.
לא, מהגמרא. הוא לקח את זה מהגמרא. אמר רבי מאיר. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים, לוויים וישראלים אין כתבכן, אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול.
אבל עשו ולא הצליחו אבל.
כך כתוב בגמרא.
רבי מאיר אף אחד לא ירד לסוף דעתו.
רבי מאיר אף אחד לא ירד לסוף דעתו? הנה הרמב״ם ירד לסוף דעתו.
אבל הרבה עשו כמו רבי שמעון ולא הצליחו.
נכון. רבים עשו כרבי שמעון ולא על תו ידם. אז מזה אומר בעל נפש החיים, אם רבים עושים זה לא הולך, מעטים עושים זה הולך. למה, אגב יוצא לפי זה שיש מעלה של היחיד שיכולה להידבק ישירות בבורא, בלי קשר לכלל שאליו הוא שייך. אם הוא שייך לישראל או לכלל אחר וכדומה. הוא יכול ישירות להידבק. כן. למה החזרה בפסוק שבטט, נתתי לך ולבניך ולבנותיך ובהמשך לך ולזרעך איתך. עיין רשי שם. טוב. זה ברור? טוב. דבר, מה אתה רוצה?
האם אני
מבין
נכון שהגדרה של אותו אדם שדיברנו עליו עכשיו, זה לא, הרבנים לא לפעמים בהגדרה הזאת, נכון?
האם הרבנים כלולים בהגדרה הזאת? תלוי, אני לא יודע, לא בדקתי את הרבנים. יש רבנים שמן הסתם כן, הרבנים שלא.
אתה יכול להצביע אותם על זה, כמו שדיבר על זה מושג יסודי התורה.
הלכות יסודי התורה זה שש מצוות. לדעת את מציאות השם, את ייחודו, אהבתו, יראתו, לקדש את שמו וכדומה. שזה כולל את כל המדע של דעת אלוהים. למשל, ספר מורה נבוכים הוא ספר שעוסק בזה. של? מה?
זה מה שהוא צריך
כאן בעיקר, שש מצוות האלה? כן, אבל שש מצוות האלה זה כולל, אנחנו אומר הרמב״ם, כל מה שכתבתי כאן הוא כטיפה מן הים.
זה לא שזה קצת... זה בעצם...
כן, כן, כן. זה הנקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כפי שהרמב״ם בעצמו כותב, הנה, הלכות יסודי התורה. הוא אומר כך, בסוף הפרק השני אומר, דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים, הם. ממה שצריך לבאר בעניין זה, ובאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו הוא הנקרא מעשה מרכבה. עכשיו, בסוף פרק ד' כותב הרמב״ם, וענייני ארבעה פרקים אלו, שבחמש מצוות האלו, הם שהחכמים הראשונים קוראים אותם פרדס. כמו שאמרו, ארבעה נכנסו לפרדס. וכו'. הוא אומר גם שזה הנקרא מעשה בראשית. כל הדברים האלו שדיברנו בעניין זה, כמר מדליהם ודברים עמוקים הם. אבל אינם כעניין עומק פרק ראשון ושני, וביאור כל אלו הדברים שבפרק שלישי ורביעי, הוא הנקרא מעשה בראשית. וכך ציוו החכמים הראשונים שאין דורשים בדברים אלו ברבים, אלא לאדם אחד מודיעים דברים אלו ומלמדים אותם. ומה בין עניין מעשה מרכבה לעניין מעשה בראשית, שעניין מעשה מרכבה אפילו לאחד אין דורשים בו, אלא אם כן היה חכם וכו' וכו'. ועניין מעשה בראשית מלמדים אותו ליחיד וכו'. טוב? כותב, נו.
ובעצם, אם אני מבין ש... זה אמור להתחיל מהתערותא דלילא?
מה התערותא דלילא?
לא, אמור להתחיל לבוא מלב... אדם פלוני, זה אמור לבוא מלב על כמו אצל רשבי, לא כפי שפתאום בעיר היה בעלו, ונפשתו קודם בידיעת השם שלו, ואז פתאום דאגו לו שלא יתקרח משום הרבה קרוב מפולה. ומלבד הרצו שהוא יתעסק בגלל השם,
אתה אומר שמלמעלה רצו שרשב"י יעסוק בדעת השם? לא, זה הרומאים רצו. הרומאים רצו להרוג אותו, ולכן לא הייתה לו ברירה אלא לברוח. אם כבר אני בורח, אין לי מה לעשות פה. יאללה, בוא נעסוק בדעת אלוהים. ככה זה עבד. אז אני מסביר, זה לא התארות הדיללה, זה הרומאים.
לא בפועל, לא בפרטים. לא בפרטים, אני מדבר על
התמונה הכללית. מה אתה רוצה להגיד? לא, לא, אני לא הבנתי את מה שאתה שואל.
שמיים
רצו
שרשב"י
יתעסק ב-X, Y, Z,
אז גילו
לזה
ככה דרך
הרומאים, דרך הבנים, דרך המשנה. מה זה משנה? כלומר, אין לך פה שום נפקא מינה. כלומר, אתה לא יכול לדעת מה הולך למעלה בשמיים, ולמה קרה לרשב"י מה שקרה. אנחנו יודעים עובדה. עובדה היא שרשב"י היה נבדל מדרכי העולם, והוא עסק בדעת אלוהים 12 שנה.
מתוך ככה שהוא
פרש
את עצמו, כשהוא
מבדיל
את עצמו?
לא, רשב"י ברח. זה לא שהייתה לו שאיפה מיסטית. רשב"י ברח, כי הרומאים רצו להרוג אותו. כן.
זה שאני פה עומד פה היום, במכון העיר, או שיש
אחד,
בין
שבחור בין
למעלה, או שאני
החלטתי? זה שאתה לומד פה בשיעור, האם זה דבר שהוחלט עליו מלמעלה, או שאתה החלטת? תלוי. לפי האסלאם, זה גזרה אלוהית. כלומר, הקדוש ברוך הוא, לפי המוסלמים, קובע מה שהאדם יעשה. לפי היהדות, לעומת זה, לפי היהדות, מה שהאדם עושה תלוי בבחירתו החופשית. כי האדם הוא באמת בן חורין לפי היהדות. טוב, עד כאן להיום. שלום.